קנ"ח. הגמרא אמרה, בואו נחזור מתחילת הקטע בגמרא. שוב מעשה בעקום אחד שעבר אחרי בית כנסת, שמע כל סופר שהיה אומר ואל הבגדים אשר עשו חושם לפוד, אמר הללו למי? אמר לכהן גדול. אמר אותו עקום בעצמו, אליך ותגייר בשביל שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר לגיירני על מנת שתשימוני כהן גדול, דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל גירה, אמר לכלום מעמידים מלך למי שדע תחסי מלכות, לך תלמד תחסי מלכות. הלך וקרא כיוון שהגיע אליו ועזר קרב יומת, אמר למקרא זה על מי נאמר, אמר לה אפילו על דוד מלך ישראל, נשא אותו גר קל וחומר בעצמו. וזה הפסקה שלנו. ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבת אותם קראת להם בני בכורי ישראל, כתיב עליהם ועזר קרב יומת, גר הקל שבא במקלו ותרמילו על אחת כמה וכמה. אומר הרב קוף ממחית, נשא אותו הגר קל וחומר בעצמו. ומה ישראל שנקראו בנים למקום מתוך אהבה שאהבם, קרא להם בני בכורי ישראל, כתיב עליהם ועזר קרב יומת. אז אתמול התחלנו את הפסקה הזו. שני הדברים שהם העיקריים בעבודת השם, בכל דבר שצריך שהפנימיות שבלב תהיה מתגברת על המעשה החיצוני לעלותו, על יסוד מכוון ורצוי, כמו בעניין הקורבנות, הם האחד, ההכשר של קישור הנפש באהבת השם יתברך מצד עצמו לעצמו, והכשר השני הוא החפץ להרבות בכבוד שמיים בערך לעולם החיצוני, או בערך לעולם החיצוני. אז בפסקה של אתמול, בפסקה הקודמת, ראינו שהנקודה של העבודה הרוחנית שמלווה למצוות המעשיות, זה העיקר של הרחבת הלב, עדינות הלב, שמולידה ומחוללת את המפעל החיצוני המעשי שבמצוות, כמו שאנחנו מקיימים אותם על ידי הגוף. ולכן אפילו מישהו, דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, עם כל רוממות הרעיון שלו ורגשי הקודש שלו, הוא לא יכול להיות שייך אל עבודת הקורבנות. בטח אל, ולמדנו מזה שהתורה, כשיש לנו את הצו האלוהי של אשר קדישנו במצוותיו, זה מה שמגדיר את החיוב במצווה ואת הצורך להרחיק אם זה לא זה. וההרחקה הזאת יש לה משמעות. היא מחנכת אותנו לזה שלא מה שאנחנו מרגישים או חושבים שאנחנו מרגישים, זה הפרמטר לאיכות של קיום המצווה, אלא האיכות של קיום המצווה בראש ובראשונה זה על פי הציווי האלוהי, כמו שהוא ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. לא, זה לא יוזמה פרטית שלנו ולא משהו שאנחנו מהנדסים, אלא הכל על פי הצו האלוהי. אחרי זה, אם תהיה גם כמו, אם תהיה בעל מעלה כמו דוד המלך, זה מעולה. אבל לא מספיק בהקשר של עבודת הכהונה להיות בעל מעלה כמו דוד המלך, כמו שלא תעזור לך שבת כמו של דוד המלך אם תעשה אותה שלא ביום השבת. אז פה הרב אומר שהרוח הפנימית הזאת שצריכה להיות נושבת בתוכיותו של אדם בשעת קיום המצוות, היא מורכבת משני עניינים, האחד פנים והאחד חוץ. העניין הראשון זה אהבת השם יתברך מצד עצמו לעצמו, מצד האדם. האדם צריך להיות ניגש אל המצוות כשהוא במושג כזה שנקרא אהבת השם. הוא מתמלא בקישור, הזדהות עם התוכן האלוהי שהוא ממלא את העולם, מנהיג את העולם. אז אדם הוא דבק בעניין האלוהי וממילא במצוות שהוא מצווה אותנו. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, שאדם הוא צריך להיות בעל חפץ להרבות בכבוד שמיים בערך לעולם החיצוני. האדם יש לו נטייה, יש לו תביעה מעצמו שהעולם כולו, לא רק בעולמי האישי שלי, אלא העולם כולו, במדרגה של העולם, העולם יהיה שייך אל מדרגת כבוד שמיים, שהערך האלוהי הוא יהיה הכוח המרכזי, הכוח המשפיע ביותר במציאות שבין בני אנוש, ואולי גם לאו דווקא בני אנוש, אפילו יותר מכך, וזאת תהיה הנקודה הדומיננטית בחיים שבעולם הזה. ומתוך שני הרעיונות הללו שהם מזוגים יחד, ניגשים אל העבודה המעשית. אהבת השם יתברך שלי והקשר שלי אליו, והרצון שלי להרחיב את המקדש על כל התבל כולו. עד כאן הגענו אתמול. שכאשר יהיה אדם מוכשר להשתלם בשני אלה, אז יעלו בידו הנטיות הפנימיות הדרושות לתכלית עבודת השם. בייחוד בדבר שצריך לזה עוד ועדה כדי שיפעל יפה כפי תכונתו האמיתית על העולם שמחוץ להפועל. אז כאשר יהיה אדם בעל מדרגה שהוא השלים את שני העניינים הללו, אז הנטיות הפנימיות שלו הן בהתאם למה שיש בתכלית עבודת השם. זו עיקר הנקודה של עבודת השם. עיקר הנקודה של עבודת השם זה לא קיום המעשה בצורה טכנית. שוב, קיום המעשה הוא עיקר העניין. שלא נחשוב שאנחנו רק במעלות הרוחניות הללו ובזאת פתרנו את עצמנו. קיום המעשה הוא עיקר העניין, וכמו שכתוב בתניא ובנפש החיים ביחד, שאתה תהנה מהמצווה, תרומם את כל כך את המצווה ברגשי קודש, אבל לא תעשה אותה כמצוותה, זה לא שווה כלום. מצד שני, היהודי הכי פשוט מהרחוב יקיים את המצווה כמאמרה, בלי כל מה שאתה יודע על המצווה הזאת, אז שלא זה פועל לאין ארוך. אז זה ודאי הנקודה הזאת. רק כדי להגיע למדרגה עליונה של עבודת השם, אחרי שאתה מקיים את המצווה כמאמרה, אז צריך להיות בעל רוחניות כזאת של שני המדרגות הללו, ואז אתה מגיע לתכלית של עבודת השם, בייחוד בדבר שצריך לזה הוד והדר, כדי שיפעל יפה כפי תכונתו האמיתית על העולם שמחוץ להפועל. אני מבין מהרב שיש מצוות שעיקר העניין שלהם זה הגדלת ההוד והדר. כלומר, זה ההחצנה של כבוד השם. יש מצוות שהן אחראיות לזה. עכשיו, הגר הזה אמר ככה, ומה ישראל שנקראו בנים למקום, זה שלב א', ושלב ב', שמתוך האהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל. והנה, ישראל מצד ההכשר שיש בעצמם לאהבת השם, זה הצד הראשון, בין עצמו לעצמו. ישראל מצד ההכשר שיש בעצמם לאהבת השם, קראם בנים למקום. מה זה שעם ישראל קוראים בנים למקום? אז תכונת האומה הישראלית היא בבחינת בן למקום, כבן שנמשך לאהבת אביו. ויש לאומה בעומק רוחה איזושהי נטייה להיות מבקשת את מה שאמרנו למעלה, אהבת השם יתברך. וזה זורם בעורקים הרוחניים של האומה והם מוכשרים לכך, להיות ניגשים אל עבודת השם מתוך אהבת השם יתברך. כמו בן שנמשך לאהבת אביו. אתה עושה מעשה שאבא שלך מצווה אותך, אתה לא עושה את זה כי עכשיו צריך לעשות את המעשה שאבא אמר, צריך לעשות מעשה אז אתה עושה את זה. אתה עושה כי אתה אוהב את אבא, וממילא יש גם כן את הצורך לעשות את המעשה הזה. כמו שהרב פנדל אוהב להגיד, אבא הוא לא חפצה של מצווה. אתה חוזר מהישיבה, הרב פנדל אומר, בן הזמן הרגע, אבא ביקש ממני משהו, זה מצווה שלא יכול לעשות בידי אחרית, אז אבא אומר לו, עזוב אותי, מה אני חפצה של מצווה שלך, מה אני לולב? אתה מקיים את מה שאבא אומר, כי אתה אוהב את אבא, וממילא את מה שאבא אומר. אז אותו דבר ביחס למצוות. אתה ניגש למצוות מתוך תביעה כזאת להיות שייך אל זה וגם את המצווה הספציפית הזאת. אז זה התכונה הראשונה שיש באומה. כן יקראו בנים למקום. יש בנו את הכישרון הרוחני הזה להיות אוהבי השם. המדרגה הזאת שנקראת בנים למקום, הגמרא עוד לא אמרה מתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי. אז הרב מדייק. והנה בזה אין עוד יתרון ניכר לאהבה. זה לא ניכר, זה לא מוחצן. מפני שהשם בנים אין לו מובן כי אם כשכל העולם כולו אינם מכירים כלל את אביהם שבשמיים. שאז ודאי אינם נקראים בנים כי אם אותם שמכירים אותו ומודים ומעידים שהוא אביהם. כשאנחנו קוראים בנים משמע ששאר האנושות לא קרויה במדרגת בנים. כביכול הם מחוץ למשפחה בכלל. אז אין פה עוד איזשהו עיקרון מעלה של בן שהוא ניכר כלפי חוץ. יש במסגרת של מי שכביכול הוא שייך לקדוש ברוך הוא, זה רק אתם, אז עוד לא, אתם לא נבדלים בתוך מסגרת עבודת השם, אין פה עדיין איזושהי הבדלה משום דבר אחר. אמנם הבכוריות הוא מיוחס גם כן לזמן שבנים אחרים צעירים הבאים אחריהם גם כן ימצאו. יש כבר עוד בנים במשפחה, רק יש בכור ויש את שאר הבנים. דהיינו ביחס להשקפה על העתיד, שעתידים כל באי עולם להכיר כבודו של אדון כל היחיד בעולמו, וכל האנושות כולה תהיה למשפחה אחת שמכירה בכבוד השם היחיד בעולמו. מכל מקום, בני בכור ישראל, לעולם יהיה דבק בישראל יתרון הבכורות, שהם ראשית תבואתו. עדיין תהיה מעלה רוחנית, למרות שזו כבר משפחה אחת וכולם קרואים, במדרגת בנים למקום, כולם יש להם את החשק הזה לאהבת השם והרצון למלא את רצונו וכולי, עדיין בעם ישראל יש איכות שנקראת בני בכורי. וזה יבליט כוח האהבה. פה כבר ניכר שיש קשר של אהבה בין הבכור לבין אביו שבשמיים בצורה נבדלת משאר המשפחה, משפחת העמים. וזה יבליט כוח אהבה לעומת עמים אחרים המשתדלים גם כן לקרובה לעבודת השם. ואז בזמן ההוא כבר תצא אל הפועל פעולתן של ישראל על העולם הגדול שמחוץ לגבולם. פה כבר ייראה מה זה עבודת השם הישראלית, שזה רק שם משתתף עם עבודת השם העולמית, במדרגת בנים למקום גם שלהם, גם של אומות העולם. אז בעם ישראל יש את שני העניינים. א' זה בינם לבין עצמם הם אוהבי השם, אבל לא רק זה, זה גם ניכר שיש בהם איזושהי מדרגה שהיא נבדלת, שהיא מיוחדת, שהעומד מן החוץ נחשף פה לעניין רב מעלה ביחס לשאר המדרגות. אם כן, יש בישראל מהמוכן גם כן ההכשר של חפץ ההתרבות כבוד שמיים כלפי החוץ. כשכל משפחות העמים יבקשו להיות עובדי השם, אבל יראו שיש באיכות של עבודת השם, של האומה הישראלית, מעלות אחרות, זה מגדיל פה כבוד שמיים. זה מברר איך יש פה כוח פעולה אחר לחלוטין. והעמים עומדים ומבקשים לאחוז בציציותיו של כל יהודי, בגלל גודל המעלה של עבודת השם הישראלית הזאת. יש בישראל מהמוכן גם כן ההכשר של חפץ ההתרבות כבוד שמיים כלפי החוץ, שזה יש לו יחס עם הנטייה לעבודת השם בהוד והדר, שהוא גם כן מורגש וחיצוני בצירוף עם הרגש הקדוש הפנימי. אז ניגשים מתוך רגשי הקודש של אהבת השם בינם לבין עצמם, ומאירים ככה את כל העולם החיצוני שמואר מכוח עבודתם של עבודת ישראל עמך. אז יש פה את שתי המעלות שדיברנו עליהן. יש את אהבת השם בינו לבין עצמו, ואת היכולת להיות ניגש של עבודת השם מתוך חשיפת כבוד שמיים כלפי העולם החיצוני. ומה בישראל שנקראו בנים למקום, שאהבם קרא להם בני בכור ישראל, בכל זאת עליהם כתוב הזר הקרב יומת. מכל מקום, אחר שתי המעלות הללו, אין כל זה מספיק להשריש אפילו בקרב המיוחדים שבהם את הכוח הראוי להיות בעצמו ניגש אל עבודת, אל השם בעבודת הקורבנות. עם כל המעלות הללו, דוד המלך לא יכול להיות עובד את עבודת הקורבנות. מזה הכיר שלא אותו הרגש המורגש בקרב לבבו לעבודה או לכבוד שמיים יספיק שלא תחול עליו ההרחקה האמורה מיסוד העבודה האלוהית שבקורבנות. יש באדם הזה את שתי המעלות שאמרנו שהם יסודות קיום תכלית עבודת השם. ובכל זאת, יש עניין יסודי יותר, כמו שאמרנו. הצריכה דווקא להתייחדות מרכזית אחת, זה האיש המרכזי, מובחרת מראש ומובדלת מכללות האומה, על פי מה? על פי דבר השם והצטו הנעלמת מעיני כל חי. יש פה מבנה נשמתי אחר של אישיות שנקראת כהן, והכהן הוא לא ישראל. וכל המעלות הרוחניות שיהיו באדם ישראל ביחס למה שמביא לתכלית עבודת השם, זה לא יספיק לו. כי צריך את ה-DNA הנשמתי שהוא על פי הצט השם הנעלמה מעיני כל חי. עכשיו הכהן הזה ודאי יצטרך להתעלות במעלות היחסית חיצוניות מן הנשמה. אבל הכל מתחיל מן הצו של הנשמה, האם אתה כהן או לא כהן. אז אפילו ישראל, כל אדם ישראל שיש בו את האפשרות להיות בנים למקום ובני בכור ישראל, עליהם נאמר הזר הקרב יומת. גר, הקל, שבא במקלו ותרמילו, ולא נאמר ביחס אליו בנים למקום, ולא נאמר ביחס אליו בני בכור ישראל. על אחת כמה וכמה, אז איך בכלל חשבתי ואמרתי גיירוני על מנת שתסימוני כהן גדול. אומר הרב, עכשיו הכיר ערכם של ישראל, אחרי שנשרשה בלבבו קדושת התורה, וידע שיש ערך קבוע טבעי לישראל מטבע קדושתם, שאינו תלוי בבחירה ובהשתדלות עצמו. ולערך זה אין באפשר שידמה להם הגר, כיוון שאותו הכוח הבא מקדושת אבות חסר לו. והכיר שאין ענייני הדעת והרגש נמדדים כפי הרושם שאפשר לגלות מחוץ לנפש. כי אם לפי ערך הכרעתם בעצם טבע הנפש, כמו שיש הבדל בין דבר כבד לדבר קל מצד עצם טבעו, ואף שלפי החוש החיצוני יהיה השטח של דבר קל יותר רחב. מכל מקום, אינו יותר נערך במשקלו ולפעמים בערכו. כן, יש בתכונה הפנימית של ישראל כובד מכריע לצד הקדושה, מה שאינו מוחש וניכר למי שמשאר מן החוץ. כן, אף על פי שנדמה לו שיש לו רגש רחב ודעה מתפשטת בעניינים הנוגעים לעבודת השם, אבל בראותו כוח הסגולה הפנימית הטהורה שנמצא בישראל בטבע לאהבת שם השם ועבודתו, הבחין כי חסרה לו עם הרחבה דעתו ורגשו אותה הסגולה הנכבדה הטבעית הנמצאת בישראל בתורה מורשה מקדושת אבות. ועוד, שהוא בא במקלו ובתרמילו, מי שיש בו כוח רב ברגליו, אינו צריך להיעזר במקל. כן, מי שנולד מגזע קדוש, עם השם, אינו צריך להיעזר כל כך משפיטה ובחינה שכלית ורגשית. שהם כן דברים מלאכותיים נגד טבע הקדושה הקנויה שבעצם נפשותיהם של ישראל. ולעומת זה יש רוכב סוס, דיינו גיבור, המשתמש בכוח גבורה נפלאה חוץ מהרגיל הטבע עצמו. כן מונח בישראל כוח אדיר למסירות נפש לעת הצורך, ולאהבת השם וכל דרכיו בכוח נשגב ואדיר. מה שלא יוכל לעשות על ידי קבלה עצמית, שעל ידי בחירה חופשית הנמצאת בגרים. על כן הוא בא רק במקלו, עוזר קרוב שמגביר רק מעט את כוחו הטבעי. זה סיוע של השכל והרגש האנושי. ולא עוד אלא שהתכונה הפנימית שאפשר לו להקליט ביחס לעבודת השם יתברך על טהרתה, כפי מה שהכירה עכשיו אחר שזכה להידבק בעם השם, איננה מכוחו העצמי. כי אם שהוא מכשיר את עצמו על ידי גירותו לקבל אור דעת מכללות כוחן של ישראל. אם כן הוא בא בתרמילו, כי אני הבא בתרמילו לקבל ממי שנותן לו מנדבת ליבו. והוא רב הזה שכוח מקורי כללי בדעת השם יתברך, והדבקות בעבודתו הוא מצוי רק בישראל. בגרי הצדק הוא דבר מושאל, והוא מתגבר לפי ערך דבקותם בעם השם. עכשיו הכיר ערכם של ישראל אחרי שנשרשה בלבבו קדושת התורה, וידע שיש ערך קבוע טבעי לישראל מטבע קדושתם שאינו תלוי בבחירה ובהשתדלות עצמו. אז הנה הגר שלנו למד ומלמד אותנו שיעור במה זה קדושתה של התורה. קדושתה של התורה והערך הקבוע הטבעי לישראל הוא לא תלוי בבחירה או בהשתדלות עצמו. כל המפעלים המאוד מאוד רצויים, מאוד חביבים, מאוד טובים, יפים, נחמדים, לעד ולעולמי עולמים, הכל נכון, אבל זה לא הנקודה. כי כל מה שתלוי בבחירה והשתדלות זה לא ערך הקדושה של ישראל וזה לא ערך קדושת התורה. ועד הרבה, כל מה שאנחנו עסוקים בפיתוח השכל על ידי לימוד ועידון הרגש על ידי מה שמעדן את הרגש לקדושה, זה רק איזשהו אמצעי לעיקר העניין. שעיקר העניין זה חשיפת משהו למעלה מהבחירה. משהו שלא אני מייצר, משהו שלא אני מהנדס, אלא משהו שהוא ערך קבוע וטבעי לישראל מטבע קדושתם. אשר בחר בנו מכל העמים, אשר בחר באברהם, בחר את אברהם, יצר את אברהם. זהו, זו יצירה אלוהית, נפרדת, מוחלטת, לא תלויה בבחירה, לא תלויה בתודעות האנושיות, מה שרץ ליהודים במוח, לא של היהודים הגדולים שאנחנו מגדירים אותם כגדולי האומה, ולא ביהודים הכי הכי לכאורה פוסים החוצה. בנקודה הזאת אין הבדל בין הרב הכי גדול והצדיק הכי גדול, לפושע הכי גדול. כי בסופו של דבר כולם מבחינה נשמתית ישראל, וזה ערך קבוע ומוחלט. וזה עיקר קדושת התורה וזה עיקר ערכם של ישראל. ולערך זה אין באפשר שידמה להם, יצאנו שלושת רבעי ידי חובת יום הזיכרון, אז אני פתוח. ולערך זה אין באפשר שידמה להם הגר. כיוון שאותו הכוח הבא מקדושת אבות, חסר לו. קצת הרב צועד פה בשבילי הקוזרי בפסקה הזאת. הגר הוא לעולם יהיה חסר. כי אצל הגר הוא לא יכול להיות דומה להם, שהוא אין לו את הכוח הבא מקדושת אבות, ואצלו מה יש? הכיר שאין ענייני הדעת והרגש נמדדים כפי רושם שאפשר לגלות. אצלו יש את הדעת והרגש. הוא עבר מאחורי בית כנסת, וממש הרחיב את דעתו ואת הרגשותיו, וממילא רצה להשתייך. אבל אין ענייני הדעת והרגש נמדדים כפי הרושם שאפשר לגלות מחוץ לנפש. כי אם לפי ערך הכרעתם בעצם טבע הנפש, הנקודה היא מה יש בעצם טבע הנפש והיכולות שלה מבחינה עצמית, ולא מה שנראה מן החוץ. כמו שיש הבדל, והנה משל יפה, כמו שיש הבדל בין דבר קל לדבר כבד מצד עצם טבעו, ואף שלפי החוש החיצוני יהיה השטח של דבר קל יותר רחב. יכול להביא לך מול העיניים דמוי, סלע, שהוא בעצם עשוי מאיזה גבס או משהו אפילו יותר קל, ואיזשהו אבן קטנה, והמשקל הסגולי של האבן הקטנה הוא יהיה הרבה יותר כבד, אבל העומד מן החוץ יגיד, ברור שהסלע הזה כביכול יותר כבד, אבל זה לא עובד לפי מה שאתה רואה בעיני הבשר שלך. כן, יש בתכונה הפנימית של ישראל כובד מכריע פנימי, לא נראה לעיניים. אתה תראה לעיניים, אתה תראה קלות שלפעמים אפילו מרגיזה, אתה תמצא בישראל. טוב, אל תתמכר למבט החיצוני. תהיה קצת כמו הלל. יש בתכונה הפנימית של ישראל כובד מכריע לצד הקדושה, מה שאינו מוחש וניכר למי שמשאר מן החוץ. כן, אף על פי שנדמה לו לגר שלנו, שיש לו רגש רחב ודעה מתפשטת בעניינים הנוגעים לעבודת השם, אבל בראותו כוח הסגולה הפנימית התאורה שנמצא בישראל בטבע לאהבת שם השם ועבודתו, שהכל פה זה מה שנקרא מלמעלה למטה, הבחין כי חסרה לו עם הרחבה דעתו ורגשו אותה הסגולה הנכבדת הטבעית הנמצאת בישראל בתורה המורשה מקדושת אבות. ואין לי את זה. ועכשיו הרב מפרט מה הוא אומר על עצמו. אני בא במקל ובתרמיל. מה זה המקל ומה זה התרמיל? מי שיש בו כוח רב ברגליו איננו צריך להיעזר במקל. למה אתה הולך עם מקל? כי מי שנולד מגזע קדוש עם השם איננו צריך להיעזר כל כך משפיטה ובחינה שכלית ורגשית. היהדות שהניע את הלך הרוח של היהודים לאורך כל ההיסטוריה, לא בטוח שכל היהודים היו בעלי שכל רב ורגש נעלה. בכלל לא בטוח, יכול להיות להפך. ובכל זאת צעדו ביהדות מצוין, המשיכו את יהדותם בצורה מעולה. אז איננו צריך כל כך משפיטה ובחינה שכלית ורגשית, שהם כן דברים מלאכותיים נגד טבע הקדושה הקנויה שבעצם נפשותיהם של ישראל. יש זרימה נפשית. לעומת זה יש רוכב סוס, דיינו גיבור, המשתמש בכוח גבורה נפלא חוץ מהרגיל לטבע עצמו. כן מונח בישראל כוח אדיר למסירות נפש לעת הצורך לאהבת השם וכל דרכיו בכוח נשגב ואדיר. כן, מנצלים את כל הכוחות לביטוי הנקודה הפנימית של עבודת השם, מה שלא יוכל לעשות על ידי קבלה עצמית של ידי בחירה חופשית שנמצאת בגר. אצל הגר אין לו את זה, כי הוא מגיע בצליעה. אצלו תמיד זה כלים מלאכותיים. על כן הוא בא רק במקלו. הוא לא בא עם סוס חיצוני, הוא בא עם מקל, איזשהו משהו של צליעה. עוזר קרוב שמגביר רק מעט את כוחו הטבעי. כלומר, סיוע השכל והרגש האנושי. אבל אין לו, אם הרב צועד פה בשבילי הכוזרי, אז מי שמכיר את הסוגיה, אין לו את הנבואתיות. אין לו את זה. אין לו את כישרון הנבואה. לא יוכל להתנבא כי הוא כבר עכשיו לא זורמת בו הנבואתיות. כי גם אצל הכוזרי, גם אם אתה לא מקבל נבואה קונקרטית, סוף סוף אתה שייך למדרגת קבלת הנבואה. קבלת הנבואה זה זרימת מסורת ישראל בעצמיות חייך. זה קבלת הנבואה בכוזר. אז זה המקל, ולא עוד, אלא שהתכונה הפנימית שאפשר לו להקליט, לקלוט, ביחס לעבודת השם יתברך על תארתה, כפי מה שהכירה עכשיו, אחר שזכה להידבק בעם השם, הוא מבין שזה איננה מכוחו העצמי. אלא כי אם שהוא מכשיר עצמו על ידי גירותו לקבל אור דעת השם מכללות כוחן של ישראל, הוא מקבץ נדבות מעם ישראל, ככל שהוא מדביק את עצמו, משייך את עצמו לאומה, אבל הוא חייב קצת לבטל את עצמו ולהשתייך לאומה. אם כן הוא בא בתרמילו, כי אני הבא בתרמילו לקבל ממי שנותן לו. אז הגר הוא בא במקל, התודעה הגירית היא תודעה חיצונית, מלאכותית של שכל ורגש, שלעולם השכל והרגש לגבינו זה רק אמצעי של חשיפת מה שזורם בפנימיות החיים הנפשיים שלנו, הנשמתיים שלנו, זה המקל. ובתרמיל, מה שאתה לבסוף משיג, זה איזושהי נדבה מרוחם של ישראל. והוראה בזה שכוח מקורי כללי בדעת השם יתברך והדבקות בעבודתו, הוא מצוי רק בישראל. ובגירי הצדק זה דבר מושאל, זה לא נקודה עצמית להם. והוא מתגבר לפי ערך דבקותם בעם השם. ככל שהגר יבין שהוא צריך להיות יותר דבק בעם השם, אז הוא יהיה יותר בעל מעלה. אבל זה לעולם מצד זה שהוא מתבטא לעם ישראל. בסדר.